סוחים למדלף עמוד בייס, אומרת הגמרא תנן, למדנו במשנה, במשנה שלנו לעיל בדף למד עמוד בייס, נוכרי שילווה את ישראל על חמצו, אחר הפסח מותר בהנאה. נוכרי שילווה כסף ליהודי לפני פסח, והיהודי משכן לגוי את החמץ שלו. היהודי הלווה נתן לגוי המלווה את החמץ שלו, את החמץ של היהודי כמשכון, שאם היהודי לא יפרע לגוי את ההלוואה, הגוי יגבה את החמץ. ובאמת כך אבה, לאחר הפסח הגיע זמן הפיראון והיהודי לא פרע את ההלוואה. למדנו במשנה שהחמץ מותר בהנאה לאחר הפסח. כיוון שבימות הפסח החמץ היה כמשכון אצל הגוי, החמץ נחשב כחמץ של גוי והוא מותר בהנאה לאחר הפסח. הגמרא לעיל הקשתה מכאן על רובה שאמר שבעל חוב מכאן ולאבא הוא גויבה. שהרי אם בעל חוב גובה רק מכאן ולאבא, יוצא שהחמץ נקנה למלווה. יוצא שהחמץ נקנה לגוי רק בשעת הגבייה, וקודם לכן הוא היה ברשות היהודי. אז למה החמץ מותר לאחר הפסח? הרי בפסח, לפני שהגוי גבה את החמץ, החמץ היה ברשות היהודי. כך היא פשטה הגמרא לעיל. הגמרא תרצה שמדובר שירהינוי אצלו, אם מדובר באופן שהחמץ היה מונח בבית המלווה, בבית הגוי, באופן כזה המשכון נקנה לגוי. ולכן, החמץ מותר לאחר הפסח. כהמשך לכך שואלת עכשיו הגמרא, נעינה מדירהינו אצלו או אמרס, נוכרי מישראל לא יקוני. הגמרא שואלת שאפילו אם החמץ של הלווה היהודי היה מונח בביתו של המלווה הגוי במשך ימות הפסח, כיוון שנוכרי לא קונה משכון מישראל, הרי הגמרא לעיל אמרה שנוכרי שילווה מאות ליהודי, והיהודי נתן לגוי משכון על ההלוואה, נוכרי לא קונה משכון מיהודי. אז אם כן, שוב חוזרת הקושייה, למה החמץ של היהודי שהיה כמשכון אצל הגוי בימות הפסח, מותר לאחר הפסח? הרי זה חמץ של יהודי שעבר עליו הפסח. מתארץ את הגמרא לא יקשי, עוד דה אומר לי מעכשיו, עוד אלוהי אומר לי מעכשיו. באופן שהיהודי אמר לנוכרי בשעת ההלוואה, שאם הוא לא יפרע לו את ההלוואה בזמן, הוא יזכה במשכון מעכשיו, באופן כזה, כאשר היהודי לא פורע, מלווה זוכה במשכון מעכשיו. המשיכה הגמרא ואומרת, ומנות תימרי דשייני לי, בין איכה דאומר לי מעכשיו, ובין איכה דלוי אומר מעכשיו. דתניה נוכרי שירעין פת פורני אצל ישראל. נוכרי, שלווה מעות מיהודי לפני פסח, והגוי נתן ליהודי פס פורני, פת גדולה כמשכון. ואותה פת הייתה ממושכנת ליהודי במשך ימות הפסח. הדין הוא שהיהודי לא עובר על כך בבלירוי או בלימוצה. ואם אמר לו יגעתיך עובר, אם בשעה שהנוכרי נתן ליהודי את הפת, הנוכרי הלווה אמר ליהודי המלווה יגעתיך עובר, היהודי עובר על אותה פת בבלירוי או בלימוצה. שואלת הגמרא, מהי שני רישא, מהי שני סייפה? מה ההבדל אם הוא אמר לו יגעתיך או לא? אלא לאו שמע מיני שייני איכה דאומר לי מעכשיו, לאיכה דאלוהי אומר לי מעכשיו. כשהוא אומר לו יגעתיך, זה כמו שהוא אומר לו מעכשיו. שאז כאשר הגוי הלווה נותן ליהודי המלווה כיכר כמשכון, והוא אומר לו שאם הוא לא יפרע לו את ההלוואה, המשכון יהיה שלו מעכשיו, היהודי זוכה במשכון. ואם הוא חמץ, הוא עובר עליו על בלירוי או בלימוצה. שמע מיני אומרת הגמרא, שאיני איכה דה אומר לי מעכשיו, לאיכה דה לא יאמר לי מעכשיו, שמע מיני. אומרת הגמרא, תונו רבונון חנות של ישראל ומלאי של ישראל, ופועלי נוכרים נכנסים לשם. חנות של יהודי, שמוכרים בחמץ, והחמץ גם הוא של היהודי, חנות של יהודי ומלאי, והתחולה שבחנות גם איש של היהודי ומוכרים שם חמץ, ופועלי נוכרים נכנסים לשם, באותה חנות מסתובבים פועלים גויים, ומה קרה? ואחרי פסח נמצא שם חמץ. השאלה היא, האם החמץ שנמצא לאחר הפסח הוא של היהודי והוא אסור, או שהחמץ הוא של הפועלים הגויים ולאחר הפסח הוא מותר? אומרת הגמרא, חמץ שנכנס, שנמצא שם אחר הפסח, אסור בהנאה, ואין צריך לומר שהוא אסור גם באכילה, משום שתולים שהחמץ הוא של היהודי, ודינו כחמץ שעבר עליו הפסח, והוא אסור לאחר הפסח. אבל במקרה הפוך, חנות של נוכרי ומלאי של נוכרי, פועלי ישראל נכנסים ויוצאים לשם, חמץ שנמשך שם אחר פסח מותר באכילה, ואין צריך לומר בהנאה, משום שתולים שהחמץ הגיע ממה שנמכר בחנות, תולים שהחמץ הוא של הגוי. והרי זה כחמץ של נוכרי שעבר עליו הפסח, והוא מותר גם באכילה, כך גרסת רש"י, שהולכים אחרי הבעלים של החנות. שאם החנות של ישראל והמלאי של ישראל, החמץ לאחר הפסח מותר, אף על פי שמסתובבים שם פועלים גויים, אם החנות של גוי והמלאי והסחורה גם היא של גוי, אף על פי שמסתובבים שם פועלים יהודים, החמץ מותר לאחר הפסח. רבינו חננאל גורס בגמרא באופן אחר, חנות של נוכרי ומלאי של נוכרי ופועלי ישראל נכנסים שם לעשות מלאכתם, חמץ שנמצא שם אחר הפסח אסור בהנאה, כי תולים שהחמץ נפל מהפועלים. חנות של ישראל ומלאי של ישראל ופועלי נוכרים נכנסים לשם, חמץ שנמצא שם אחר הפסח מותר באכילה, כי תולים שהוא נפל מהפועלים, והפועלים הם גויים. הרי והרמב״ם בכלל לא פסקו את ההלכה הזאת, והבעל המוהר מבאר שאף על פי שהם לא פסקו כך, זה הלכה פסוקה, אבל הרייבד כותב שאולי, מפני שיש בה גרסאות שונות, הריף הניח את הסוגיה, והוא נקט שהכל יהיה אסור. אומרת, המשנה חמץ שנפלה עליו מפולת, הרי הוא כמבואר. ולא עוברים עליו שום בלי רואה. וגם לא צריך להוציא את החמץ מתחת המפולת כדי לבאר אותו. רב שמעון בן גמליאל אומר, כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו. כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו, זה נחשב כמפולת. שהחמץ שתחת המפולת נחשב כמבואר. הגמרא תסביר מה השיעור שאין הכלב יכול לחפש אחריו. אומרת הגמרא, אומר אף חיזה צריך שיבטל בליבו. אף על פי שלא צריך לבאר את החמץ שתחת המפולת, אבל צריך שהוא יבאר אותו, כי חוששים, מסביר רש"י, שמה הוא יפנה את המפולת בתוך הפסח, ונמצא שהוא עובר עליו ובלי רואה ובלי מוצא. משמע מדברי רש"י שמהתורה כל עוד החמץ תחת המפולת לא עוברים עליו ובלי רואה ובלי מוצא, אלא חוששים שמה הוא יפנה את המפולת ואז הוא יעבור עליו. לכן הצריכו החכמים לבטל. אבל בחידוש של רבינו דוד מבואר שלכן חכמים הצריכו לבטל את החמץ כי הוא נחשב כחמץ שברשותו. לכן הצריכו לבטל את החמץ אבל לא הצריכו אותו לבאר כיוון שהוא לא מצוי בידו. נראית הגמרתה נקה מחפיסת הכלב שלושה צפחים. שאם החמץ נמצא תחת מפולת בגובה של שלושה צפחים, הוא לא צריך לבאר את החמץ. אומרת הגמרא, אומר לרב אחר ברי דרב יוסף לרב אשי, עוד אומר שמואל, כספים אין להם שמירה אלא בקרקע. אדם שהפקיד אצל חברו כספים והם עבדו או נגנבו, אם הוא לא, אם הנפקד לא יניח את הכספים בקרקע, זה נחשב כפשיעה והוא חייב לשלם על כך, אפילו אם הוא שומר חינום. מי בין אין שלושה צפחים או לא, האם צריך להטמין אותם בעומק שלושה צפחים? או מספיק פחות מכך, אומר לי אוכל משום ריחה, בעינן שלושה צווחים. כאן לגבי חמץ, כיוון שהכלב מריח, אם החמץ לא נמצא בעומק שלושה צווחים, הוא מריח והוא מגלה את החמץ. אבל אוסלום לגבי שמירת כספים, משום מכסוי המעיני הוא, צריך שהכספים יהיו מכוסים מהעין, שהגנב לא יכיר בהם ולא יבוא איש לא אישו. וכמה אומר רף רומבר פופה מסיכרי טפח. בעומק טפח מספיק בכדי שהנפקד לא יחשב כפושע. אם הכספים נגנבו או עבדו, הוא יהיה פטור עליהם אם הוא שוי מרחינום.